הגיע הזמן.
ויקח שאול 3,000 איש בחור מכל ישראל ולך לבקש דוד ואנשיו פני צורי היעלים. נשמע כזה עם גדי, נכון? משהו כזה צורי היעלים. צורי היעלים זה הסלעים שרק היעלים יכולים ללכת כאן. יש במדבר יהודה כמה קניונים כאלו. כתוב בפסוק כ"ד, בפרק כ"ד, בפסוק כ"ד, דוד משם, יש שם צדות עין גדי. מה הפירוש? זה שדוד הולך לעין גדי, פירושו של דבר שהעדיפים הצליחו. דוד היה חצי מלך, כבר ביסס את המלכות בזה שהוא הולך להילחם נגד קהילה. הוא מבורח לאזור שלנו, ובזכות הזיפים, בזכות המלכות הגדולות, הוא צריך להגיע למדבר, למדבר. למדבר זה, זה כל מה שהוא בנה עד עכשיו, הוא נעלם. מדבר זה, מי חי במדבר בתקופות קדם? אולי גם היום, אני לא יודע. אנשים שהם, אנשים שהם מחוץ לחברה. מדבר לא מקום ישוב. המדבר זה מקום שאנשים שרוצים להסתתר, אנשים שהם מקום שאין בו אנשים שהם לא מעוניינים לפגוש אף אחד. אבל שהוא כבר לא מניח לו. 3,000 איש בחור מכל ישראל, זה לא סתם 3,000, הצבא של שאול מונה 3,000, מפרק י"ג פסוק א', והם הולכים על פני צורי היעלים. זה משהו כמו מערות בר כוכבא, מקומות כאלה ש קשה מאוד מסוכן. דוד נהפך למשהו כמו שנאלץ להסתתר חייו, תודה רבה, נאלץ להתחבא בכל מיני חורים. ויבוא לגדרות הצאן על הדרך ושם מערה, ויבוא שאול לאסף את רגליו ודוד אנשיו בירכתי המערה יושבים. ואמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, אליך הנה אנוכי נותן את אויביך בידיך, ועשית לו כאשר איתה בעיניך, וגם דוד יחוד בכנף המעיל אשר לשאול בלט. ויחריכן וייח לב דוד אותו על אשר קראת את כנף אשר לשאול, ואומר לאנשיו, חליל עם אדוני, אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיך אדוני שלח ידי בו, כי משיך אדוני, וישסה דוד אנשיו בדברים, ולא נתן המקום אין שאול, ושאול קם מהמערה וילך בדרך. יש פה איזה תהליך שדוד עובר, אתם רואים, קודם כל הוא קורא את כנף המעיל, רק אחר כך ליבו מכה אותו, ואז הוא אומר חלילה. קודם כל בואו נדבר על ה ריאליה, זאת אומרת על המציאות שם. זה מערה, הסיפור לא הולך כפשוטו, זאת אומרת אנחנו חייבים לנתח, להבין את אתם מבינים, לדוד יש 600 אנשים. וגם אין לו 600 אנשים, הדו שיח הזה, שאול בא להסך רגליו. ושאול יש לו אוזניים, יש לו עיניים, הוא לא חירש אילם. הוויכוח הזה מתנהל פה כאילו הוא עציץ. ואמרו דוד, אנשי דוד אליו, שהוא לא שומע. וישסה דוד את אנשיו בדברים, וכל זה שהוא לא שומע, אתם מבינים, שהוא לא יושב שם. שהוא לא יודע שחתכו לו את המעיל, טוב, זה אפשר רגע, שהוא מלחמת קומנדו, זחל. אבל איזה מין מערה הזאת שיש בה מאות אנשים, ושאול לא יודע מה קורה שם. איך הוא לא שומע את הוויכוחים. אז אנחנו מבינים שמשהו פה לא מובן. מבינים שזה לא יכול להיות מערה כזו גדולה כזאת כמו איזה מין. אולם כזה, ושאול בפינה, ו ויקם דוד נמשיך, ויקם דוד אחריכן, ויצא מן המערה, ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך, היה בית שאול אחריו, ויקרא דוד הפעם ארצה, וישתחו, ואומר דוד לשאול, למה תשמע דברי אדם לאמור, אני דוד מבקש רעתך, הנה היום הזה ראו עיניך, תשאל את הנחה אדוני בידי, היום בידי, במערה, ואמר להורגך, ותחוס אליך, ואמר לו, ישלח ידי באדוני, כי משיח אדוני יהיו. אני עוצר בפסוק הזה, כי יש בפסוק הזה מה שנראה כמו כמה טעויות בדקדוק, כמו שחזל לימדו אותנו. ואמר להורגך, מי אמר להורגך? היה צריך להיות כתוב, ואמרתי להורגך, ותחוס זה נקבה. אם היינו מדברים בעברית נכונה, היה צריך להיות כתוב איך? ואחוס, אני אמרתי להורגך, ואני חסתי עליך, נכון? אז חסר פה משהו, אומר רש"י, הרי כאן חסרים שתי תיבות. ואמר האומר שהורגך, מישהו אמר לי, אנשיו של דוד אמרו לי, לך תהרוג את דוד, את שאול, ואני חסתי עליך, או ותחוס נפשי עליך, נכון? חסר פה. כמו ותחל, כאן רשי פתר את הבעיה כמו שהוא תמיד פותר את הבעיה, זאת אומרת, פסוק לא מובן, רשי מוסיף את המילים שחסרות, מסביר מה לא, ואתה מבין מה כתוב בפסוק, אבל רשי לא מסביר, לא תפקידו של רשי להסביר, למה הפילו פה שתי אותיות, שתי תיבות. ואמר האומר להורגך, ותחוס נפשי עליך. האומר ונפשי נפלו, מילים לא נופלות, אין פה טעויות דפוס בה. בפרק עוד דבר שצריך לראות זה פסוק A, ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן את אויביך בידיך. איזה יום זה? מישהו מכיר פעם שהשם אמר אליו, הנה נותן את אויביך בידיך? אף אחד לא מכיר את זה, נכון? לא, לנו זה לא ידוע. וחזל אומרים לנו ככה, חזל אומרים לנו שבסך הכל שאול עשה פה מעשה מאוד לא אחראי, נכון? כי אם שאול יודע שהוא רודף אחרי דוד ואנשיו בגדרות הצומת צורי היעלים, סימן שיש סיכוי טוב שדוד מסתתר איפשהו, נכון? ואם דוד מסתתר איפשהו, אז איך שהוא נכנס לתוך מערה בלי שהוא שולח חוליית בדיקה קודם, בלי שזורקים לפני מומני עשן, לא היה להם, אבל אם היה מעט אחריות, הוא צריך היה לבדוק את השטח. אז שאול התנהג בחוסר אחריות. מה זה חוסר אחריות? ככה הפסוק אומר, ויבוא אל גדרות הצום, ושם מערה, ויבוא שאול להסך את רגליו. אז קודם כל, להסך רגליו זה להתפנות. אומר רש"י, להיפנות לנקבים גדולים. אז הוא עשה את זה בפינה, ראה גדרות צאן. גדרות צאן יש הרבה מערות כאלה, גם באזור פה. מי שמסתובב פה יכול לראות מערות שהן מערות טבעיות, ובונים להם, בפתח שלהם בונים גדר, כדי שבלילה הרועים יוכלו להכניס את הצאן ולהיות שם. אז שאול רואה איזשהו מערות מגודרות לטבעת הצאן, הוא נכנס, אבל הוא נכנס עוד פנימה. דוד ואנשיו בירקתי המערה יושבים. אני רוצה לקרוא את הגמרא, להשתמש במילים שלה, בואו נקווה שיש לי אותה פה, עד כמה שאני זוכר יש. כן. גם הביטוי להסך רגליו הוא ביטוי, מה זה להסך? להסך זה מלשון סוכה. למה להסך רגליו אומר רש"י להיפנות לנקבים גדולים? להסך מלשון סכך. אז חזל מבינים מפה, אני קורא במדבר רבה, עשה עצמו כסוכה. עטיף פעל יונים. וישב בבית הכיסא. הגמרא אומרת ככה, זה ירושלמי. הגמרא אומרת, גדר לפנים מגדר, מערה לפנים ממערה. אנחנו מדברים על צניעות בקיצור. והצניעות, דוד היה מאוד מאוד צנוע, ברור. כל אחד מאנשי הקודש חייב להיות צנוע. כמו שתגיד אליו שאולי היה רוצח, אז קצת יותר מתקדם, ברור שהיה צנוע, אבל הצניעות מאוד הפיינה את בית שאול, יש פה משהו מהותי. לא במקרה איזה מידה טובה שהם אהבו. כשארון השם עולה עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותיבז לו בליבה, אז הגמרא מסבירה מה ותיבז לו בליבה. ודוד מחרקר ומפזז בכל עוז. לא יודע בדיוק מה זה הביטוי, מחרקר ומפזז, ובכל עוז, אבל חזם מבינים שדוד, רקד בכל עוז, והוא עשה סלטות. כשהוא עשה סלטות, כידוע, הם לא היו לבושים מכנסיים, אז רגליו קצת נגלו, תוך כדי סלטה. מניחים שהוא עשה את זה בקצב רגיל, אז זה לא לקח יותר מדי זמן. שולי סמלתו קצת הופשלו. וחשפו את רגליו, ואת זה מיכל בת שאול, היא בזה לזה, היא לא בזה לזה בגלל שהיא אליטיסטית והיא לא מוכנה להיות עם היא. ממש, אין מה לדבר בכלל. מיכל בת שאול שפה אנחנו רואים שהיא מסרה את נפשה למען דוד, והיא לא כמו יונתן, אתם זוכרים בפרק הקודם, שהוא יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם, וגם זה דורש גבוה גבוה. מיכל בת שאול, דוד שאול נוזף בה, היא גם אוהבת דוד ואהבתה נאמנה על דוד. כשמיכל בת שאול רואה שדוד חושף חלק מרגליו, וזה מתמלא בוז, מילה קשה שבאה להביע חוסר כבוד. מדוע? משום של בית שאול, אני קורא בירושלמי, סוכה, פרק אל 1 ד', אמרו עליהם על בית שאול שלא נראה מהם לא עקב ולא גודל מימיהם. בית שאול זה לא בגלל שזה מסורת, זה בגלל שזה בא מהלב שלהם, ככה הם תפסו את העולם. בית שאול היו צנועים בצורה מאוד מאוד עמוקה, לא יכול להיות שמישהו מבית שאול ראו פעם את העקב שלו, או את הגודל, האם מדובר על הגודל, היד קשה להבין, אבל הרגליים שלהם, אפילו כפות הרגליים שלהם, תמיד תמיד היו מכוסות, לא בגלל שהם קראו בספר שטוב לעשות כך, זה מה שננסה לברר אותו. ולכן, עד עוד הכתיב, ויבוא לגדרו צאן של הדרך ושם מערה, רבי אבון בשם רבי אלעזר, גדר לפני מגדר היה. שאול צריך שאול יש לנו קווים גדולים, ואז הוא גדרו צאן, אדם רגיל, איך גדרו צאן? שאול לא יכול גדרו צאן. שאול נכנס עוד יותר פנימה, עוד יותר פנימה. שאול לוקח גם סיכונים. שאול לוקח סיכונים כי יכול להיות שיש אנשים במערה. אני מניח שבדקו את המערה הזאת, בדקו את המערה, אני לא יודע איך יכולים מאות אנשים להיכנס במערה. יש שתי אפשרויות. אפשרות זה אולם ענק, זה לא הסיפור שלנו, נכון? לא יכול להיות שבאולם ענק הזה מסתתרים 600 אנשים ושאול נכנס ולא רואה. חייבים להגיד שהמערה הזאת בנויה, כמו שבנויות הרבה מערות. מערות שיש לנו גם במדבר יהודה, מערת חריתון כזאת למשל. זו מערה שהיא חדר רגיל, אבל בקצה החדר יש, באזור שלנו פה יש הרבה, כל מערות המסתור, הם בוודאי כאלה. יש איזה חור קטן, שכסמים אפשר להסוות אותו בקלות עם אבן, ומאחורי החור הזה בעצם מסתעפת מערכת מחילות וחללים ואולמות גדולה מאוד, זה קורה בהרבה מערות. צריך להגיד שמדובר על מערה כזאת, ברור. למערה לפנים מערה, זה הביטוי, יש פה, הם לא ישבו 600 חבר'ה. זה ברור קודם כל שהם לא דיברו. הכתובים אומרים, נקרא את המילים במדויק, נגיע לפרק קודם, ויאמרו אנשי דוד אליו. הם לא אמרו אליו. הם לא אמרו אליו, הנה היום אשר אמר השם אלוקיך, אני לא נכון יותר מרוויחה בידיך, משום שאם מישהו היה משמיע שם קצה ציוץ, אז שאול היה שולף את הכידון ומסיים את הסיפור. ברור שהכל מתבסס על זה ששאול לא מעלה בדעתו שמישהו נמצא שם. כל הרעיון של שאול זה אקסטרה סופר 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 צניעות, הוא לא יודע שמחורב אנשים. ברור שהכל היה אפילו לא תנועות ידיים, כי יש שם אפלה מוחלטת. אם מישהו ידליק אור, אז שאול יזהה שיש שם אויבים, שאול לא יודע. זה הכל בתנועות ידיים, זה הכל בהזזת כתף. הם לא אמרו לו כלום. כשהנביא רוצה לתאר מה קרה שם, אז הוא אומר מה הם אמרו לו. הם כנראה שמו לו את היד על החנית, על החרב, ועשו לו ככה. כשלכולם ברור, נס, נס. לא יכול להיות נס יותר גדול מזה, נכון? אנחנו פה מתחבאים בשקט, בחשיכה, באפלת המערה, מתחבאים ומצפים שחילות שאול יפספסו אותנו, יסבנו את הפתח ככה, זה לא יראה. ופתאום שאול נכנס, פרייר, איפה המשמר האישי שלו, איפה שומרי הראש שלו, איפה בדיקת השטח, מה הוא נראה, מי חשב בכלל, הרי מי חשב בכלל, שאול נכנס למערה, והמערה החיצונית המובטחת, אבל לא, הוא נכנס עוד בפנים במערה. וזה חושך גמור כבר, הוא לוקח סיכון אישי, למה הוא לוקח את הסיכון אישי? בגלל שהוא צנוע, בגלל שיש אנשים שיפרשו את זה בצורה נכונה, אבל יש פה איזה דחף שהוא לא מנסה להתמודד איתו, הוא גם לא רוצה, הוא גם לא מתמודד איתו בכלל, הוא צנוע, הוא לא יכול לחשוף את הבשר שלו, את הגוף שלו. אמרו אליהם בית שאול שלא נראה מהם, לא עקב ולא גודל מהם. שוב אני מזכיר לכם שמיכל בת שאול ראתה, פעם דוד חשף את רגלה ואת כל המחירים הכבדים שהיא שילמה, היא איבדה, היא איבדה ברמה קשה, היא איבדה שמיכל בת שאול לא היה יבלד עד יום מותה, ככה אומר הנביא. לא היה ולד יום מותה, שיום מותה היה לה ולד, או שמכאן ואילך לא היה לה יותר ילדים. יש פה איזה נתק מהותי, זה שלא היה לה ולד זה לא אונס, זה חוסר יכולת של מיכל להוליד בנים מדוד. הבוז הזה, זה בוז שיש לו השלכות משמעותיות, היא כבר לא ראה בו בעל ראוי, עד כדי כך. יש פה איזה משהו נמוך כביכול מדוד, לעומת שאול, ננסה להבין את זה, זה לא אובססיה של צניעות. זה ממש לא במקום הזה. וככה דוד אומר, אני קורא. מה אני קורא? ויבוא שאול להסך את רגליו. אמר דוד, ויבוא שאול להסך את רגליו. למה פה כתוב להסך את רגליו? אולי אנחנו משתמשים בזה יותר, אבל בדרך כלל, מה זה קשור להסך את רגליו? הכתוב, זה מה שהוא כתוב אומר, כתוב אומר שהוא נכנס למערה לפעמים מערה, הוא נכנס למערה לא מאובטחת, הוא מסכן את עצמו, ושם בחושך הגדול, כשאף אחד לא נמצא, הוא עוד, כשהוא
אין ברירה, הוא צריך להפשיל את בגדיו. אז הוא מפשיל את בגדיו, אבל מיד עוטף את עצמו. הירושלמי אומר שהוא הביא כל מיני בגדים, מגבות, כדי לעטוף את עצמו, שמה? אף אחד לא רואה אותו שם, בתוך מערה, לפני המערה, חושר גמור, אין שם אפילו הכבישים כנראה. אבל יש בשאול איזה משהו שהוא מסתתר מאוד 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 מאוד. כשדוד רואה את זה, איך דוד רואה את זה? מה יש לו? אמצעי ראיית לילה? לא, הוא כנראה מזהה את זה, הוא כנראה אולי העיניים שלו התרגלו לחשיכה, והוא רואה קצת בעזרת קצת קרני אור, ואולי הוא ממשש ומבין ששאול, דוד, אני לא יודע אם דוד במרחק של 5 מטר משאול או 10 מטר משאול, אז דוד זחל כמו שאומרים 60 על 6, נכון? 60 מטר 6 שעות הוא זוחל, דוד זוחל, כי גם שאול הוא לא חי מאוד מאוד מיומן, הוא לא אחד שאפשר לעשות לידו בלי שהוא מרגיש. וכשהוא מגיע אליו, אז אני קורא את לשון ירושלמי, אמר דוד, אך מינגה בעדן גוף הצדיקה. דוד הולך להרוג אותו, הרי תשימו למה קרה. הם אמרו לו, לך, הם לא אמרו. בנגיעות, ברמזים, הם אמרו. הם ככה עשו, אני יודע מה. הם העבירו אחד שיהיה תקשורת ש... זה אלוקים, זה מאלוקים. אולי הוא לא אמר לך את זה אף פעם, אבל בעצם זה שמשכו אותך למלך, בעצם הבטיחו לך שמה... שתהיה מלך. אז זה ברור שיום אחד השם ייתן לו יביך בידיך. תראה, זה נס, זה נס, נס, נס. מה, אין פה מה לדבר בכלל. הוא רודף אחריי ותשבע אותו, די, אם לא תהרוג אותו, תשבע אותו. המלך עדיין נגמרו כל הצרות. כל הצרות של דוד, הכל היה טוב, עד ששאול החליט שהוא האויב שלו. די, נגמר. לפי ההלכה, אתה יכול להרוג אותו. אתה חייב להרוג אותו. שאול רודף אחרי דוד, לא דין רוידף. הוא רודף כפשוטו. הוא מנסה להרוג אותו. מה הוא עושה שם? עשה טיול שנתי במדבר. הוא בא להרוג את דוד בן השם. זה ודאי שיש לו את כל ההיתר, אולי החובה ההנחתית להרוג אותו. אבל זה קורה בדיבורים, אולי בשביל זה משאירים את זה לדוד. ודוד הולך לעשות את זה. ויקום דוד ויכרות את כנף המילה של שאול בלט. משהו עוצר אותו, הוא לא מבין מה. כי רק אחרי, משהו עוצר, בהתחלה הוא הולך להרוג אותו. אנחנו מבינים שהם לא דיבורים ומילים. זה מסרים שכולם ברור מה המשמעות שלהם. הוא הולך וקורט את כנף מעילו. אין לי מושג למה הוא קורט את כנף מעילו. אלא אם כן הוא רוצה לא לגעת בו, ורק להוכיח לו בסוף שהכל מתוכנן מראש. אבל חזל לא מבינים ככה. חזל מבינים שדוד באמת הלך, ואז דוד פשוט רואה את שאול ברמת צניעות כזאת עליונה, ודוד מבין שזה לא בא מפחדים וחרדות ודיכאונות וחינוך לא בריא. אבל דוד אומר, אך מינגה בעדן גוף הצדיקה, איך אני יכול לגעת? לא, הוא חותך את המעיל, כי הוא לא יכול לדחוף את החרב יותר עמוק. אז הוא חותך את המעיל, זה שחותך את המעיל, פה שדבר שיש מסביב לשאול הרבה הרבה בגדים. הוא רואה רמת צדיקות, איך אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, אין אומרים צנוע, אלא למישהו צנוע בבית הכיסא. משום שיש שתי רמות של צניעות, יש צניעות התנהגותית. יש צניעות שאני לא רוצה לחשוף את עצמי לאחרים. ובסדר, אתה באמת, זה יפה מאוד, זה משובח מאוד. המישהו צנוע בבית הכיסא, אתה לבד. בית הכיסא, אתה עם עצמך. אתה לא צנוע בבית הכיסא כי אתה לא רוצה לחשוף את עצמך לעיני אחרים. בבית הכיסא אתה לבד בעולם. ואם בבית הכיסא אתה צנוע, אז הצניעות הזאת באה ממקום אחר לגמרי. שאותה אנחנו מנסים לברר. אבל זה מה שחזל מכניסים בתוך המילים. כשאומר דוד לשאול, אין פה שום טעויות כתיב. ואמר להורגך, מתחוס עליך. מתחוס עליך, אומרת הגמרא, איפה הגמרא? הגמרא בברכות, דף סמך בית עמוד בית, ואמר, ואמרתי מבעלה, בתחוס, וחסתי מבעלה, הגמרא שואלת, אמר רבי אלעזר, אמר דוד לשאול מן התורה, בן הריגעת, שערי רודף אתה והתורה אמרה, בעל הרגיחה שכם לרגוע אל הצניעות שהייתה בך, היא חסה עליך. אמר, זה התורה אמרה, זה אלוקים אמר, אלוקים אמר להורגיחה, נכון? זה מה שאנשים אמרו לו, הנה בא היום אשר אמר. אמר להורגך לא חסר פה שום מילה, ואתה חוס להצניעות. הצניעות שלך היא זאת שחסה עליך. ניסיתי להרוג אותך ולא הצלחתי, זה מה שדוד אומר. ניסיתי. אחרי זה, ואי אחרי כן, ואי אחלה לב דוד אותו, על אשר קראת את הכנף של השאול. אחרי זה. אבל קודם זה לא ואי אחלה לב דוד, הוא פשוט לא הצליח. ומה הצניעות שראה בו, דכתיב ועבור גדרות הצון על הדרך, שם מערה ועבור שאול לסכת רגליו, תנה גדר לפנים גדר, לפנים מערה, להפסך, אמר רבי אלעזר, מלמד שסיכך עצמו, כעסוקה. לכן, רש"י אומר, צריך להוסיף מילים, לכן הנביא כותב בצורה שנראית לנו משובשת. היא לא משובשת, הוא מקבל משהו אחר. הצניעות של שאול היא צניעות שהצילה אותו, אנחנו צריכים להבין גם מה זה הצילה אותו, ומה זה הצניעות של שאול? למה באמת להיות צנוע?
בבית הכיסא. למה מיכה בת שאול לא יוכל לסבול שראו את רגלו של דוד? למה אמרו הבית שלא נראה ממהם לא גדל, לא עקב ולא אגודל? משום שהצניעות שלהם באה במקום אחר לגמרי. הפשר הצניעות, הצניעות יש שני תפקידים, אמרו. צניעות יש צורך להתמודד עם חולשו, בסדר? כמו שאישה צריכה ללבוש צנוע כדי שאנשים קטנים לא יראו אותה ויפרשו את זה בצורה לא נכונה. אבל זה עובד מאוד מאוד חיצון של צניעות. ככה אתה לא צריך לספר לכולם שאתה הכי מהר ואתה הכי חזק והכי קיבלת. זה סתם גאווה, נכון? זה סתם חשיפת התכונות שלך, זה גורם גם דברים לא טובים לאנשים. זו צניעות חשובה מאוד, אבל צניעות פרקטית, שבאה להתמודד עם יצרים רעים. אבל יש מדרגת צניעות שהיא אחרת לגמרי. יש מדרגת צניעות ש... בוא נאמר ככה, שבגן עדן הלכו בלי בגדים. נדוע משום שבעולם לא היה רוע. בעולם לא היה צריך בגדים. והצניעות של שאול זו צניעות שגם בגן עדן היא תהיה. למרות... יש משהו אולי כן, מסוכן להגיד, אבל זה אולי יותר מאדם ראשון. הצניעות שאול באה במקום אחד, הצניעות שאול באה מתוך ש... זה נובע גם בצניעות הנכונה, הפחותה, בואו נדבר על צניעות פחותה, שיש גשם צנועים בגלל שיש הלכות צניעות. ויש גשם צנועים כי הם שמרו על מידת הצניעות, שהיא חשובה, ויש גשם צנועים כי בגלל... אולי הם הגאוותנים הכי גדולים. אבל הם צנועים במקרה ש... אני אחפש דוגמה שתסביר מה שאני אומר. יש אנשים שלא רוצים שידברו עליהם, על ההישגים שלהם, בגלל שהם לא רוצים שידברו על ההישגים שלהם. יש אנשים שלא רוצים שידברו על ההישגים שלהם, כי זה בכלל לא ההישגים שלהם. זה מעליב אותם שדברים עליהם, נכון? זה כמו מישהו אלוף העולם בריצה, בסדר? או בקפיצה לגובה. אז הוא בא למקום, הם רעיינים אותו, אז הוא אומר, אתם יודעים, הוא אלוף בית הספר בקפיצה לגובה. אז הוא מרגיש מושפל, נכון? נניח שהוא מדובר באדם גאוותן, מסתבר שאם הוא אלוף עולם בקפיצה לגובה, אז יש לו כמה שריטות במוח, אבל הוא כולו מושפל. מה זה? אתה אמרת שאני אלוף בית ספר, אתה... מה, אתה לא אלוף בית ספר? בית שאני אלוף בית ספר, אבל מה זה? מה זה שטות? אני לא רוצה שאנשים יחשבו שאני אלוף בית ספר, אני רוצה שאנשים ידעו מי אני באמת. אני אלוף העולם. הוא שומע בתוכניות רדיו, מראיינים מי שאומרים, הוא זה וזה. אז מיד הוא מתקן את התואר שלו, זה השפלה, מה אתה? זה כבר לפני 3 שנים הייתי, זכיתי להתקדם, והעולם צריך לדעת על זה. יש צניעות כביכול, נכון? הוא ענב, הוא לא רוצה שיגידו עליו שהוא עלוב בית ספר, נכון? כן, זה סוג של צניעות, הוא מסתיר מידע חיובי עליו, אבל הצניעות הזאת לא נובעת, נובעת מתוך שהוא באמת, המידע הזה הוא מידע שמקטין אותו, הוא מידע שפוגע בו, הוא מידע שמעליב עליו, מעליב אותו. עכשיו, שגם אם אדם, שוב, לוקה מידת הגאווה, יש הרבה דברים שהוא לא רוצה שיגדירו אותו לפעמים, כי זה קטן אליו. כי זה קטן אליו. אני מתכוון ביחס אל החיים, אולי זה שייך מאוד לפרשת השבוע, לזה ש... ועשית אהרון עצי שיטים. ככה פותחת הפרשה, 2.5 אורכו, 4.5 רבו, 4.5 קומתו, וציפית אותו, זהב תורם בית ומחוץ. תחסנו, כולכם מכירים את הגמרא על בצלאל. שזה בכלל על הארון. קודם כל שלוחות הברית, לוחות הברית, אולי עמים אחרים היו, או תרבויות אחרות, או דברים הכי גדולים, היינו בונים כספת עם 4 מטר קירות זכוכית, 4 מטר עובי כל זכוכית, אני מתכוון, והמון שומרים מזוינים, והיינו זוכים, אני יודע מה, לעלות, תארו לכם שהיה לנו את לוחות הברית, יש לנו את זה, אבל זה חבוי. אם זה היה, אז היו עושים מין תערוכה או היכל הספר או משהו כזה שכולם יבואו ויראו. את לוחות הברית שלנו לא ראה אדם מעולם. לא ראה אדם מעולם. את שברי הלוחות במלחמה עם שמואל, במלחמה עם אלי. באמת ניטלו אותם, חטפו אותם פלישתים, וגם את זה הם הצליחו. באופן עקרוני, את לוחות הברית לא היה אדם אמור לראות לעולם. את לוחות הברית שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו מהשמיים, יש שחורה על גבי שלנה, וגם את הלוחות השניות של מחצב סנפירינון, הם סגורים בתוך ארון, לארון הזה אין דלתות, אתם יודעים. יש רש"י מוזר בפרשה, שהוא אומר, שמלמד, יש גזירת כזו, שקודם ישימו את הלוחות, את התורה בארון, ורק אחרי זה שימו את הכפורת. כאילו הייתה אפשרות אחרת, למה צריך גזירת כתוב. אבל זה אחרי כל השעות על רש"י, זה ברור שאת לוחות הברית אף אחד לא אמור לראות לעולם. אף אחד לא אמור לראות לעולם. מדוע אף אחד לא אמור לראות לעולם? משום שלהפוך את לוחות הברית למוצג מוזיאוני,
זה ככל שהדבר הוא יותר חומרי, אז ככה אין הבדל בין מהותו לבין משהו בפועל. השולחן הוא שולחן בנשמתו, הוא שולחן בגופו, זאת אומרת אין לו נשמה. נכון? אין מדרגת חיים פנימית יותר לשולחן הזה. אבל כשמדובר באנשים שיש להם נשמה, באנשים שיש להם רוח, אז יכול להיווצר פער ופספוס בין מה שאני רואה לבין מה שיש באמת. כשאני רואה בן אדם, פה כבר יש, אני יכול לטעות בשולחן, אני לא יכול לטעות, בכיסא אני לא יכול לטעות, וגם בעת אני לא יכול לטעות בדרך כלל. אבל בבן אדם אני יכול מאוד לפספס, משום באדם אני יודע שהגוף הוא ביטוי חיצוני למשהו מאוד פנימי. ובעולם הזה לפעמים יש חוסר התאמה, או חוסר שיקוף, או חוסר התאמה, חוסר זהות בין מה שרואים מבחוץ לבין מה שרואים מבפנים. מה זה הגוף שלנו? זאת השאלה. עד כמה אתה תופס את הגוף שלך כמבטא נשמה, ועד כמה אתה תופס את הגוף שלך כמבטא קודש. צניעות בבית הכיסא היא לא מתחילה מזה שמישהו יראה אותי או משהו יקרה, תצא תאונה, כי יש, זה מתחיל במקום הרבה יותר גבוה. צניעות שאף אחד לא רואה אותך ושם אתה צנוע, אם יש לך דחף פנימי להיות צנוע, היא עדות בחלק גדול מהמקרים, עדות על זה שאתה, על איך אתה מתייחס לעולם. שאתה, המבט שלך לעולם הוא לא כל כך חשוב, המבט שלך לגוף האנושי הוא לא כל כך חשוב. אז לא אכפת לך שירו אותו, לא אכפת לך שירו אותו כולם. ככל שאתה, את לוחות הברית זה לא רק שריד ארכיאולוגי לימים עברו, למשל. או ספר תורה, גם לא רק לוחות הברית, גם ספר תורה, אנחנו שמים בארון, ארון שסוגרים אותו, אנחנו גוללים. נכון שאת ספר התורה אנחנו פותחים, ובשביל לראות מה שכתוב פה. אבל בוודאי שביחס ספר תורה לכל דבר נעצב, וכל דבר קדוש, אנחנו לא רואים. אנחנו לא מודדים את המפגש, ככל שהדבר קדוש יותר, המפגש איתו, הוא לא פונקציה של חוש ומישוש. אם אני רוצה להחזיק את העת הזאת, אני צריך להחזיק את העת הזה, או את זאת. הזאת. אז הנה, אני עכשיו מחזיק אותו, ועכשיו אני לא מחזיק אותו. אותה. אחר כך אני אנסה להתרגל. אבל כשדובר על דבר רוחני, אז ברור לנו, ככל שאתה יותר מודע למשמעות הפנימית שלו, אז ככה אתה פחות לחוץ על המגע הפיזי, כי המגע הפיזי הוא לא באמת נוגע. כדי לגעת בי באופן אמיתי, אתה צריך להתחבר לעומק שבי. לעומק שבי, וככל ממילא, ככל שאתה יותר מודע לעומק, אז ככה אתה יותר נרתע באופן טבעי. מזה שהקשר החיצוני יוגדר כקשר. יוגדר כקשר, אתה מבין שקרבה, כמו שקרבת אלוקים, אף אחד לא מודד אותה במטרים. אף אחד לא חושב שאם אתה עולה פסגת הר, אתה נהיה יותר קרוב לאלוקים, אני מקווה, אולי בנפש. אז ככה גם קרבה לבני אדם. כששאול ובית שאול מתייחסים בצורה כל כך מלאת חרדה, ויראת רומות לחשיפה של הגוף שלהם, למה שאול? שאול פה באמת, שאול הלך להרוג את עצמו. שאול עשה מעשה, שאול לא יעשה. יש פה עוד מדרשים, יש פה את המדרש שאתם בטח מכירים, אני אמצא אותו, מקווה שכתוב פה על ה... כן. מדרש שאף אחד לא יודע אם הוא נכון או לא נכון, מדרש עם הכביש. שדוד שאה בשמה צריך הכביש, אתם זוכרים שאנו שדוד שאה בשמה צריך שטות, ועכשיו בשמה צריך הכביש. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, חייך שאתה מצטרך להם. כשנכבה במערה מפני שאול המלך, שלח קדוש ברוך הוא הכביש, והרג על פי המערה וסגר אותו. בא שאול וראה הרוג, אמר בוודאי לא נכנס אדם הנה. שאם נכנס היה קורא ההרוג לקרעים, והלך ולא נכנס לשם. כשיצא דוד ראה הכביש נשקה ואמר לה, ברוך בורך ארוכך בורך וברוכה את ריבונו של עולם. זאת אומרת שהמערה לפנים אמרה, בתוך המערה היה איזה מין מסך של הכביש. מסך הכביש לא יכל אבל למנוע מהקולות והרעשים לעבור. אז אנחנו חוזרים, למה שאול כל כך צנוע? משום ששאול, אני קצת חוזר עכשיו לפרקים שהמשכנו עם קדימה, היחס של שאול הגוף שלו זה לא יחס שאול הגוף שלו, זה יחס שאול החומר. כששאול מתבונן בחומר, כל בית שאול, כל בני אשר החל, האמיתיים, שמסתכלים בחומר אז הם רואים בריאה אלוקית. בשבילהם כל העולם הזה הוא סוג של לוחות הברית. בשבילהם כל העולם הזה הוא סוג של משכן. זה כמו מי שמסתכל בספר תורה ולא רואה אורות של בהמה. הוא רואה תורה. זה מה שהוא רואה. אבל רגע, והתורה הזאת היא על גבי אורות של בהמה. זה החומר, בסדר, החומר הזה משמש משכן לקדושת אותיות התורה, ברור. אז ככה שאול מתייחס לגוף שלו. שאול מתייחס לגוף שלו להרבה, כמו הלוחות הברית, זה הפירוש. למה הוא לא חושף? הוא לא חושף כי אי אפשר לחשוף. כי מה שיש לי באמת בתוך האצבעות ובתוך הידיים ובתוך, כמו שהרב כותב באורות התחייה, שהגאולה תיצור מצבים של רוח אלוקים לוהטת על גבי בשר קדוש. מה זה בשר קדוש? הביטויים האלה, ביטויים שמאוד מאוד מאוד רחוקים מאיתנו, ואצל שאול וביתו זה ממשי. בעניין של רחל ככה מתייחסים אל הטבע, נשמות עליונות כאלה שבאמת מסוגלים לחשוף את הקדושה שבתוך הטבע. הטבע הוא הגוף כביכול, הטבע הוא הגשמה של החלום של אלוקים. אז כולנו רואים את ההגשמה, ושאול רואה את החלום. מה זה? למה שאול מתייחס בכזאת הערצה לחוקי הטבע, לשליחות שלו, להבנות השכליות? מאיפה זה מביא? זה מביא משום שהוא רואה שם אלוקים. הוא לא יכול לחשוף את גופו. תגידו, מה קרה? הלך לאסף רגליו. זה כולם עושים את זה, נכון? מה עושים מזה כזה סיפור? בסדר, צניעות, לא יפה, הם מוצאים איזה מקום בצד ומסליחים את רגליו. יש לנו הלכות בית הכיסא. לא מאמין שיש איזה עם בעולם שיש לו הלכות של בית הכיסא. הלכות של בית הכיסא, קודם כל, הדבר הראשון שאומרים, אני אומר, אנחנו לא אומרים זה צערנו, זה יקבדו מכובדים. יקבדו מכובדים זה הבנה בסיסית ויסודית שהייתה בכל עם ישראל, בעולם שהוא לא לבד. שיש איתו שובל מלאכים בדורות האחרונים. האמון בשובל המלאכים די התפקפק, אנחנו כבר לא יודעים איזה מלאכים זה כבר מי. עדיף שנהיה לבד באמת כל היום. אז כשאדם מגיע למקום שיש מפגש עם הלכלוך של העולם, בעולם הזה יש צדדים בעייתי, כתוב על המן, לחם אבירים, אכל איש, שהיו עושים, אוכלים ואינם עושים. שואלים, כלום יש בריאה שאוכלת ואינם עושה. אז זה באמת מפגש עם השפע האלוקי באופן ישיר, ישיר עם דרך השמיים, שהוא מותאם לחלוטין למבנה הנשמתי והגופני שלנו. אבל דרך הארץ, בארץ בעולם הזה יש פסולת ואוכל, בכל הדברים יש פסולת ואוכל, גם בתזונה יש פסולת ואוכל. ולכן יש בנו צד שהוא, את שאול הוא מאוד, זה שיש פסולת בנו, זה אנושי, נכון? מה אתה מתכחש? זה פרעו התכחש לזה, נכון? למה פרעו התכחש? זה פרעו רמאי ושקרן, פרעו לא מתכחש לזה, פרעו יודע בדיוק שהוא משועבד לזה כמו כולם, פרעו. אם באמת היו צריכים להוציא את כל הפסולת מפרעו, אז לא היה נשאר כנראה הרבה מעבר ל... אפילו קליפה לא הייתה נשאר, הוא לא פסולת, אבל אדם רגיל אנחנו מודעים לזה שהעולם מורכב, והעולם קשה, ובעולם מצדדים בעייתיים, ואנחנו מודעים להשם שיש לנו יכולות לברר אוכל מתוך פסולת. וברוך השם שאנחנו מודעים לזה שיש בעיות בעולם. מי שחי בעיוורון שאין בעיות בעולם, אז הוא לא מרגיש צורך להפריש את הפסולת. אדם ככל שיש בך יותר תבונה, יותר דעת, נכון? זה בינה, בינה עם דעת עין. למה ככה ירושלים אומר, למה אתה חוננתנו בברכת הדעת? כי עם דעת עין הבדלה מיני. השכל הוא זה שיכול להבדיל מה נכון לנו, מה לא נכון לנו. אז אתה נפגש פה עם הצד המסובך של העולם, אתה אומר מלאכים מכילה, אני פה כמה דקות בצד הנמוך של החיים וכולי, אבל שהוא נמצא מקום כזה שהכאב שלו על, זה השפלה של, זה חילול השם, שאנחנו, שיש בעולם הזה צדדים ממוחים, שעוד לא הצלחנו לרומם את הכל, שעוד לא הצלחנו לקדש את הכל, שעוד הצלחנו לתאר את הכל. והגוף שלו, הגוף שלו הוא כזה, זה לא, אף אחד לא רואה אותו, זה היחס הפנימי שלו. שוב, אני חוזר לבת שלו, מיכל שהייתה כל כך נאמנת לדוד, ומבחינתה הזה שראו לו את הרגליים זה, זה הוא עדיין האדם נכבד מאוד, אבל זה כבר לא דוד, זה כבר לא, זה כבר לא, זה פספוס, זה. אין פה את, לא יכול להיות מה שהיה פה בבית אבא. ובאמת מידת הצניעות הזאת, דוד אומר שהוא חשב שלפי מידת הדין, אלוקים אמר להורגך. לא, לא יכול, לא יכול, זה לא שישבר לו הלב, לא יכול, זה לא שדוד הוא יפיוף נפש, לא דוד, זה לא ששיחקו לה מצב, הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? כי הלשון של הראשון, איך מין גם בעדין גוף הצדיקה, בגוף כזה צדיק, צדיק זה... יוסף הצדיק, צדיק זה תמיד תואר שמיוחס לבניה של רחל. עכשיו, למה הם צדיקים? כי יש כאלה שהם צדיקים כי הם בכלל לא מפה, כי העולם הזה לא מדבר אליהם. למה דווקא ליוסף הצדיק קוראים יוסף הצדיק? כולם היו צדיקים, למה רק יוסף היה צדיק? יש לנו מעט מאוד אנשים בהיסטוריה שחזר קוראים, למה קוראים אברהם הצדיק? אברהם לא היה צדיק. יצחק הצדיק, יעקב הצדיק, שמעון הצדיק, הם כולם היו צדיקים. אבל דווקא ליוסף אנחנו קוראים צדיק, כי יוסף הוא המשביר כל הארץ, כי יוסף הוא צדיק במצרים, יוסף הוא צדיק מול אשת פוטיפר, יוסף הוא חי בכל עוזו בתוך העולם, אז להיות בתוך כל סיבוכי העולם הזה, דרך זה לזהות את האמת האלוקית ולראות את דמות יוקנו של יעקב אבינו משקפת בעד החלון. זה הצדיק. צדיק זה מי שמוליך את מערכות הקדושה בתוך החיים. זה הצדיק. נאמר על אסתר? אסתר הצדיקה?
הדסים של
הצדיקים. הצדיקים קוראים הדסים, נכון. יש הרבה צדיקים. גם צדיק התמר, מה אנחנו יודעים? בטח, אברהם הוא צדיק. ברור שהוא צדיק. אין פה מה לדבר שהוא צדיק. אבל הצדיק בידיעה, יש קצת, יש שמעון הצדיק, יש בנימין הצדיק, בבבא, פרק ראשון, תנא שקוראים לו בנימין הצדיק, יש מעט מאוד דמויות בחז"ל שקוראים הצדיק. למרות שאני מבטיח לכם אישית שכל מי שמופיע בגמרא הוא היה הרבה מעבר לצדיק שמסייעת שרן. אני אציין את זה כידיעה, שיש צדיקים שאתה, זה לא תפקידם. צדיק זה מילה מאוד שכיחה באור השם בעברית. בטח בלשונות הקודם. הצדיק בידי, אז דווקא שם, אז דווקא מול אשת פוטיפר. לחיות בבית של יעקב ולא ליפול זה. מדרגה יפה מאוד, אבל להיות מסוגל להוליך את זה למקומות הכי נמוכים, ושם אתה נאמן כולך, כולך לצדק, שם זה צדיקות, שם זה הצמדות מוחלטת לאידיאל האלוקי הזה שבתוכך. אז בעדיין גוף עדי צדיקה, אי אפשר לגעת. מה פה שבשל? זה מה פה? איזה מין חשבון זה? זה רחמנות, זה לתת למצפון לשחק עליך, מה? יש פה חשבון שהוא רודף, ואתה מלך ישראל והוא הורג אותך. אבל לפגוש צניעות אמיתית, צניעות אמיתית. אנחנו יודעים מה שהרב כותב, שהרבה פעמים צניעות היא תולדה של חולשה ותסבוכים. לפגוש צניעות אמיתית זה לפגוש משהו שהוא... למה, מה הפשר הצניעות של שאול? שהעולם החיצוני... הוא כלי לעולם פנימי גדול לעין ערוך. כשדוד רואה איך שאול עוטף את עצמו, הוא רואה אותו ברגע לא נעים, ברגע אינטימי, ברגע שלכאורה לא משקף את הגודל. בתוך הרגעים האלה, דוד רואה את הסיבות שבגללם שאול צנוע. בנגלה, שאול מביא את עצמו למצב שמותר להרוג אותו, אולי צריך להרוג אותו. אבל זה רק הגוף. הוא מבין ששאול, מה פירוש מבין? ודאי תמיד הבין את זה, אבל עכשיו הוא נחשף את זה בכל העוצמה. ששאול לא שומע אל השון הרע, ולא טועה, ולא מתבלבל. כל חשבונות פרקטיים, מעשיים, שנכונים לבני אדם, רגילים וגם לא רגילים, עליונים מאוד. אבל אצל שאול, בגלל ששאול צנוע, אז הכל אצל אלוקי. הפוך, בגלל שהכל אצל אלוקי, לכן הוא כל כך צנוע. זה שהוא לא יכול לחשוף את הגוף שלו, עוד מהרע ועוד מהרע, ואחרי זה סוכה הוא עושה, לכן הפסוקים הוא כל כך מעריכים. הוא לא חי הוא לא חי לא חינכו אותו שהפרשות זה לא יפה, הוא לא בא במקום תוסבכים האלה. זה מלך ישראל, הוא יודע מי אנחנו, הוא יודע מה זה גוף, הוא יודע מה זה גוף ישראלי. גוף ישראלי זה קודש קודשים. זה קודש קודשים, אתה לא תולה את זה לפני כולם. אתה רוצה לכתוב מחשבות אישיות? מחשבות אישיות, תראו את זה. חד רג. למה יש שם סודות? אני רוצה להיות עם עצמי, זה לא... יכול להיות שהכל חשוף, אבל אם מישהו יראה את זה לא יקרה משהו רע, אבל אתה כבר לא עם עצמך, זה כבר רגל אחרים דורסת שם, חלו בידיים, זה כמו תומעה כשאחרי, יש דברים שהם כל כך תמירים, כל כך פנימיים, תוציא אותם החוצה והם יובנו בצורה לא נכונה, וכשהם יובנו בצורה לא נכונה זה חילול הקודש, זה יראה קטן, זה... זה לא בגלל שאני לא רוצה שיחשבו עליי דברים טובים, זה בכלל לא מתחיל בכיוון הזה. אני לא יכול לסבול משום שההבנות החיצוניות של העולם הזה הן כל כך עלובות, הן מטמעות, הן יתפסו אותי כמשהו קטן. אז זה כל כך... זה כל כך פוגע בי, שאני לא יכול. מה זה בי? בי זה באמת שאני עושה בי, ואת כל זה דוד מזהה שם. דוד זוכל אליו, אני לא יודע, יכול להיות שהוא נעצר שתי מטר מהם, אני לא יודע איך דוד הצליח לזחול בלי ש... הם באמת היו כולם לוחמים שברמות מאוד 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 עליונות. ואיך הם לא נהגו בטנקים והיו רגילים לרעשים. איך דוד צריך להתקרב, אבל אני לא יודע. אבל בטוח ממילא גם שהשיחה הזאת של דוד עם שאול, של דוד עם אנשיו, והישסה דוד את אנשיו בדברים, זה לא היה רעשים כאלה. זה לא היה צעקות. והישסה זה ביטוי שמופיע
בשמואל ושאול, לא? עם המלך.
בשמשון וכפיר העריות, אותו אני זוכר. וישסה אותו
כשסף.
מילה יחידנית, פעם אחת מופיע בתנך וישסף. ככה רשי כותב שם. אבל לשסע, מה שאול עשה לכפיר העריות? מה שמשון עשה, גם דוד עשה. אבל מה שמשון עשה לכפיר ראיות, אתם יודעים, הוא שיסע אותו, יודעים מה זה לשסע? הוא קרע אותו. אתם כולכם מכירים את הציור הזה שהוא קורע לו את הפה, נכון? אז זהו, זה לא. תחשבו, הוא היה קורא, עושה לו ככה, נניח שהוא מצליח, אז הוא היה שומט את הלסת התחתונה, הוא לא היה חותך אותו לשתיים. הוא קרא אותו מאחורה. אז דוד לא עשה את זה לאנשיו. בכל מקרה, הוא לא צעק שם. הוא לא צעק כי שאול לא יודע. שאול, רק בסוף פסוק ח', שאול קם מהמערה. הוא הלך בדרך. אבל הסיכונים האלה באמת ששאול לקח על עצמו, בגלל הצינות, הצינות עושה לי משהו אמיתית, בקיצור, משהו קדושתי. ואי אפשר לגעת בו. אי אפשר לגעת בו. הוא צנוע, כי הוא אומר, הוא באמת אמון השם. הוא באמת אמון השם. הוא משיח השם, הוא משיח השם הראשון, האידיאלי, הוא מעל לכולם, בו בחר השם, ולא אף אחד אחר. הוא בחר בגלל הצניעות הזאת. הצניעות הזאת זה אומר שהפוך על הפוך, זה אומר ששאול ילך כל הזמן דרך הטבע. זה שאול הולך, זה ששאול הוא משיח דרך הטבע, זה בגלל שהוא מבני בניה של רחל. זה התכונה שהפיינה את בניה של רחל, נכון? למה אנחנו כבר עוד כמה דקות בראש חודש אדר, אז כבר מותר. להגיד שככה גמר אומר, בשכר הצעות שהייתה ברחל, זכתה ויצאה ממנה בנימין. בשכר הצעות שהיה בנימין, זכה ויצאה ממנה שאול. בשכר הצעות שהייתה בשאול, זכה ויצאה ממנו אסתר. אז כמעט כל הצניעויות שם הן שאלות גדולות מאוד, מי בדיוק היה שם צנוע. איך יודעים שאסתר הייתה צנועה? כי כתוב, אין אסתר מגדת עמה ומולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. אנחנו לא מתחילים להבין מה הקשר בין זה לצניעות, נכון? איך יודעים שאסתר צנועה? כי היא לא מגדת עמה ומולדתה. גם במפורש כתוב למה, היא לא כתוב שהיא לא אומרת זה כי זה לא צנוע להגיד עם איזה עם אתה. מה לא צנוע להגיד עם איזה עם אתה? כתוב כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. אז הנימוק אחר לגמרי. בעיקר כשאסתר, היקרה והאהובה שלנו, אפשר להגיד עליה הרבה דברים, אבל הדבר האחרון שאפשר להגיד עליה שכיבדו בארמון המלך את צניעותה. משהו שבמגילה יש הרבה מכבסת מילים, אבל אם תקלף אותם ותבין מה עשו שם לאסתר, תבין שהיא חיה בגיהנום מטורף וזוועתי. אז בסדר, את המה במולדתה היא לא גילתה, אבל דברים אחרים לא בדיוק שאלו אותה מה היא רוצה שם ב... ארמון המלך חשבירוש, אז למה חזל רואים את זה בתור צניעות? נכון, משום שהחשבירוש הוא חיית טרף, חשבירוש צריך לזלול ולאכול. והחשבירוש אין בעיה לככה, ממשתה יין אחד להוציא להרוג את כל עם ישראל או כל עם אחר, לא ככה אכפת לו איזה עם זה. ומשהו רעב, מה שיש לו אינטרסים, אי אפשר לעמוד בפניו, אבל זה שאסתר במשך כל כך הרבה שנים מסוגלת לא להגיד לחשבירוש את עמה ומולדתה, פירושו של דבר שהחשורוש אומר לה איזה עם, והיא אומרת לה, אני לא אומרת. הוא אומר, איזה עם, לא אומר. וזה לחוץ, זה נכון, כתוב, ההנחה למדינות עשה, ואז חשורוש אסתר שמשתה שנית עם משתה אסתר, חזל חושפים של כל מיני ניסיונות של החשורוש, לחשוף את העם של אסתר, והיא לא אומרת לו, יש משהו מאוד חשוב לחשורוש, ואסתר אומרת לו לא. הלוואי שבדברים היותר חשובים לנו הייתה מצליחה להגיד לא, אבל זה לא היה, זה היו הורגים ורסקים אותה מיד, ואצל המנובל המפלצתי הזה זה לא היה בחשבון, אבל אני מתכוון שאסתר מסוגלת לגרום לאחשוורוש לכבד אותה, זה מה שאני מתכוון. היא מסוגלת לא להגיד את המה מולדתה, והיא מסוגלת שלא ירדו לו את הראש, כי בארמון של אחשוורוש אין דבר, כי אתם זוכרים מה קרה לבשתי שלא רצה לבוא לפניו ארומה? שאפשר להבין את זה, נכון? פחות או יותר. בוא נאמר שהיא לא התקפידה על כל כללי הצניעות הגברת, אבל אפשר הייתה אומרת לו, צמח לה זנב, משהו מצחיק כזה, בסדר, אפשר להבין, ולא לא סופרים את שלוש את זה. לא צריך לנסות להרוג את החשבורוש כשהוא יהרוג אותך, אין דבר כזה לא אצל החשבורוש. הוא לא מכיר את זה בכלל. הוא לא מכיר את המילים, ואסתר מסוגלת לעורב, זה הצניעות של אסתר. היא מסוגלת, היא כזאת, היא באמת חיה עולם פנימי, כל כך עליון, כל כך ניסה, כל כך נסגר, שבאמת אפילו אדם תמה ודוחה וזוועתי וגס, כמו אחשוורוש, מבין שיש פה משהו לא מבין, מבין שיש פה משהו חייב לכבד, חייב. יש הלכות צניעות, הלכות צניעות אנחנו מקשיבים, הלכות צניעות הן רק אחר כך, קודם כל בצניעות זה, זה איך בונים את מידת הצניעות, מידת הצניעות ככה בונים, אתה לא עושה תרגילים בצניעות, אתה בונה עולם יותר פנימי, אתה מפתח אמון יותר גדול בקודש, אתה רוכש הרבה יותר כבוד לעצמך, וככל שאתה חי יותר מי אתה באמת, אז מאלה אתה נגעל מי, אתה יודע שכל מישהו שקצת דעת, אז כשמספרים את ההישגים שמפני כולם, אז הוא נבוך, זה תגובה, כל מי שקצת יש לו טעם של תורה, כל מי שקצת הריח ריח של תורה, אז זה כבר מצייר אותו, למה זה מצייר אותו? כי הוא מבין שהאושר הוא בעצם הדברים, ולא בזה שמספרים עליהם וחוגים עליהם. אז זה שדוד הולך מול שאול ולא הורג אותו, זה לא, לא נעשה לך, לא יכלתי, מידה הצניות שבך חסה, חסה הכוונה שמרה עליך. יש פה משהו, יש בך משהו שאני מבין שאני לא מבין, כך דוד, יש פה משהו שאני קטן עליך. יש פה משהו, כל הניתוחים שהבנתי, אני מבין שאני עכשיו מסתכל על ההבנות שלי, ואני מבין שאני מפספס אותך. אתה הרבה יותר גדול ממני, אני לא מבין אותך. אני גם לא מבין את המרדפים, המרדפים אחרי זה לא בגלל ש... זה משהו אלוקי, משהו אלוקי שמצייר אותי מאוד, משהו אלוקי שכולנו נשארים עליו מחירים כבדים מאוד, אבל יש פה איזה חשבון אלוקי נסתר, יש פה... משהו פנים פנימי שאני לא יכול לגעת בך, לא שאני לא יכול לגעת בך, אני אפילו לא יכול לחתוך לך את המעיל, אז זה עיקה לב דוד אותו, על אשר קראת את כנף אשר שאול. איפה אנחנו? אז אנחנו נמשיך. 4 דקות. הפסוקים, אני חושב שצריך לעשות את זה תמיד בפסוקים. הפסוקים, ואחרי כשדוד בקיצור בפסוק בפסוק ויחרות את כנף המיישר שאול, זה שהחרב במקום לחתוך את שאול לא הצליחה, היד שלו רעדה, באמת חתכה. אחרי זה גם על זה מכה לב דוד אותו, מכה לב דוד אותו, זה מכילה פנימית. הפסוק הזה זה פסוק שיסחוב את דוד כל ימיו עד אחרון ימיו, ודוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. ככה אומר הפסוק הראשון בספר מלכים. חז"ל אומרים, בגלל שהוא חתך את המעיל פה, בגלל הפסוק הזה, בגלל שהוא קראת את כנף המעיל של שאול. הוא קראת את כנף המעיל של שאול, פרושת דבר הוא פגע בצניעות של שאול. אם הוא פגע בצניעות של שאול, אז הוא איבד את המפגש. על דוד אנחנו מדברים. לא היינו מזה מדבר, אבל חז"ל ככה אומרים דוד. משום ששימו לב, ויאמר לאנשיו חלילה מאדוני משא את הדבר הזה לאדוני למשיח אדוני. לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. הוא אומר את זה לאנשיו, הוא לא אמר את זה לאנשיו, אנחנו זוכרים כל הזמן. הנביא משתמש בפסוקים, במילים, כדי להגיד לנו מה עובר לו בראש. הכל קורה מטר או שניים או עשר משאול, והוא לא יודע שם שם. שאול אומר, זה משיח השם. העמידה מול שאול ברגע, כאילו המשפיל הזה, ברגע שמשה תופס את פרעה שם, שהוא יוצא למים לעשות צרכה וכולנו צוחקים, המפגש של שאול, של דוד עם שאול דווקא ברגע הזה, זה מפגש שמעצים ומברר לדוד שימות הוא, ימותו כל הנבואות שהבטיח לו שמואל, זה משיח השם, זה אדוני. יש פה איזה סלע של קדושה שכל העולם נמס מפניו. קיין, עניתי לך? אשראי לי, כל טוב. Thank you.